שלום וברכה, מסכת יבמות דף מ"ד, אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, ארבעה אחים נשואים ארבע נשים ומתו. אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולם, הרשות בידו. מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת, ביעתה או חליצתה של אחת מהם פותרת צרתה. הפכנו דף, הייתה אחת כשרה ואחת פסולה. דהיינו שאחת כשרה לכהונה ואחת פסולה לכהונה, כגון שלפני כן היא התגרשה מאיש אחר. אז אם היה חולץ, חולץ לפסולה, ואם היה מייבם, מייבם לכשרה. הוא מסביר רש"י שאם גם כך הוא בא לחלוץ, אז שיחלוץ לפסולה ולא יפסול את הכשרה לכהונה. דלא ישפוך אדם מי בורו כאשר אחרים צריכים להם, אפילו שהוא לא צריך להם. ואם הוא יחלוץ לכשרה, הרי הוא יפסול אותה מלהתחתן עם כהן. ושואלת הגמרא, ארבעה אחים סל כדעתך? האם יעלה על דעתך כלשון המשנה שמדובר שיש ארבעה אחים וכולם מתו? שאם כך, מי בדיוק נשאר לייבם? מתרצת הגמרא, אלא אימה, תאמר שהנוסח צריך להיות ארבעה מאחים. שיש יותר מארבעה אחים וארבעה מתו. ציטוט מהמשנה, הרשות בידו. שואלת הגמרא, ושב כלי? האם מתירים לו לייבם את כל ארבעת הנשים ובמה יפרנס אותם? והתניה, וככה רשנינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. שמזה שכתוב, וקראו לו זקני עירו, משמע דווקא הם ולא שלוחם. ומזה שכתוב, ודיברו אליו, מלמד שמשיאים לו עצה הוגנת לו. דהיינו, שאם היה הוא ילד והיא זקנה, או הפוך, הוא זקן והיא ילדה, אז אומרים לו בית הדין, מה לך אצל ילדה, או מה לך אצל זקנה, כלך אצל שכמותך, ואל תכניס לפי הגאות הבאה, קטטה בביתך. עד לכאן לשון הברייתא, וממילא קשה. איך מאפשרים לו לייבם את ארבעת הנשים? רצת הגמרא לא צריכה, לא דיברה הגמרא, אלא במקרה דאפשר לי, שהוא עשיר והוא יכול לזון את כל ארבעת הנשים. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כך שיש לו את האפשרות, אפילו טוב הנמי. אפילו יותר נשים הוא יכול לפרנס, ולמה אמרה המשנה שמדובר דווקא על ארבע נשים? מתרצת הגמרא, עצה טובה כמשמלן, המשנה באה להשמיע לנו עצה טובה על הדרך, ארבע אין תפי לא. ארבע נשים אפשר לייבם, יותר מארבע נשים עדיף שלא. מדוע? כי היחידנים תהי עונה בחודש. כדי שהוא יוכל לחיות חיי אישות עם כל אחת מהם בתדירות הגיונית. הוא מסביר רש"י, עונה של תלמיד חכם זה מערב שבת לערב שבת. וזה משמעות הפסוק, אשר פריו ייתן בעיתו. ואם יש לו ארבע נשים, אז יצא שלכל אחת יהיה קיום מצוות עונה פעם בחודש. ציטוט מהמשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים וכו', שואלת הגמרא, ונייבם לתרוויו. למה שלא ייבם את שתי הנשים? עונה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא. שהרי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. מזה שנקט הפסוק את המילה בית אחיו, מדייק רבי יוחנן, בית אחד הוא בונה, ואין בונה שני בתים. שואלת הגמרא, אז אם כך, ונחלוץ לתרוויו, שיחלוץ לשתי אנשים. אמר מר זוטרא בר טוביא, אמר קרא, נקרא בפנים, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. וגם פה נקט הפסוק את המילה בית חלוץ הנעל, כדי ללמד שבית אחד הוא חולץ ואין חולץ שני בתים. ושואלת הגמרא, ונחלוץ לחדה ונייבם לחדה. שיחלוץ לאחת וייבם את השנייה. ומדוע אמרה המשנה, שייבום או חליצה לאחת מהם פותר את השנייה לגמרי. מתרצת הגמרא, אמר קרא, אשר לא יבנה. ומכאן לומדים, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. עד לכאן קראנו את הגאות הבאה, נחזור לגמרא. ממשיכה הגמרא ושואלת, ונייבם לחדה ונחלוץ לחדה. אז שקודם ייבם, דהיינו יבנה את בית אחיו, ואחר כך יחלוץ לשנייה. מתרצת הגמרא אמר קרא, נקרא בפנים, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. ומהנוסח של הפסוק, אם לא יחפוץ, ניתן לדייק, החפץ ייבם, שהפסוק מתנה. את אפשרות החליצה רק אם הוא יכול היה לייבם. זאת אומרת שכל העולה לייבום עולה לחליצה, וכל שאין עולה לייבום אין עולה לחליצה. אז אחרי שהוא ייבם אחת מהם, הרי השנייה כבר לא זקוקה להתייבם, שהרי התורה פטרה אותה. מייבום, כמו שכתוב, את בית אחי ולמדנו בית אחד הוא בונה ולא שני בתים, וממילא אם היא לא זקוקה לייבום, היא גם לא עולה לחליצה. הוא מביא הגמרא נימוק נוסף, ועוד, שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ. שאנשים לא יחשבו שכאשר שתי יבמות נופלות מבית אחד, יש חובה לייבם אחת ולחלוץ לשנייה. מקשה הגמרא, מה אכפת לך? ויאמרו. מסבירה הגמרא, איד מייבם והדר חליץ. אם הוא קודם הוא מייבם אחת ואחר כך הוא חולץ לשנייה, החינמי. כך גם באמת אין בזה שום מכשול. אלא יש לנו חשש, דילמה אולי חליץ, קודם הוא יחלוץ לאחת, והדר הוא מייבם את השנייה. ואם זה סדר הדברים, וקמלי, הרי יש בזה איסור בלא יבנה. כפי שדרשה הגמרא בדף למד ב'. מקשה הגמרא, ואימה, ואולי נאמר שאומנם אי אפשר לייבם או לחלוץ לשתי אנשים, אבל כי אי כחדה רק כאשר יש אחת תתקיים מצוות ייבום, כי אי כתרתי אולי כאשר יש שתי נשים לא תתקיים בכלל מצוות ייבום. עונה על כך הגמרא, אם כן, אז כל מה שדרשנו מהפסוקים בתחילת המסכת, לגבי צרת ערווה דאסר אותה רחמנה, למה לי? לאיזה צורך אמרה התורה שהיא אסורה ליבם משום ערווה? שהרי השתא, אם עכשיו אתה אומר שתי יבמות באלמה, סתם ככה, אפילו שאין שם איסור ערווה, אמרת שלאו בני חליצה ויבום נינהו, אז לגבי צרת ערווה מבעיה? צריכה התורה להגיד באופן ספציפי שהיא אסורה ליבום? אלא בהכרח, כאשר נופלות שתי נשים ליבום, כן ניתן לקיים את מצוות היבום. ממשיכה הגמרא ומקשה, למה לא? כלומר, גם אם נאמר שכאשר נופלות שתי נשים לא תתקיים מצוות ייבום, ועדיין יצטריך לדרוש שבמקרה שאחת מהנשים היא צרת ערווה, גם שם לא מתקיימת מצוות ייבום, כי סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר, ערווה אברייקא עימה, האישה שהיא באיסור ערווה על היבם נחשבת כעומדת מחוץ לאפשרות הייבום, וממילא ותתייבם צרתה, ולכן צריך את הפסוקים כדי כמה שמלן לבוא להשמיע לנו דאסיר הצרת ערווה בייבום. ולפי ההסבר הזה חוזרת השאלה שאולי מצוות ייבום מתקיימת רק כאשר יש אישה אחת ולא כאשר יש שתיים. אלא מתרצת הגמרא, יבימתו יבימתו ריבה, שבפסוק ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה, הרי יש פה חזרה מיותרת לכאורה למילה יבימתו. זה נלמד שגם כאשר שתי נשים נופלות לייבום מתקיימת מצוות ייבום. ציטוט מהמשנה, הייתה אחת כשרה, אמר על כך רב יוסף, כאן שנה רבי, לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם. שבמשנה זו לימדנו רבי את העיקרון הזה, שאפילו אם אתה לא צריך את מי הבור שלך, אל תשפוך אותם במידה ואחרים צריכים אותם. אומרת המשנה, המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו יוציא והוולד ממזר. זה דברי רבי עקיבא. הוא מסביר רש"י שמדובר על המחזיר גרושתו אחרי שהיא נישאה לאדם אחר, או על אדם שנושא את חלוצתו, שכפי שלמדנו יש בזה איסור לאו של שוב לא יבנה את בית אחיו. ולגבי הנושא את קרובת חלוצתו, תשאל הגמרא בהמשך איזה לאו דאורייתא יש בזה, שגם המקרה הזה כלול ברשימה. והדין לפי רבי עקיבא שיוציא והוולד ממזר, כי רבי עקיבא סובר שיש ממזר מקשר של חייבי לאווים, וחכמים לעומת זאת אומרים אין הוולד ממזר, ומודים בנושא קרובת גרושתו שהוולד ממזר. ומסביר רש"י כי גרושתו של אדם נחשבת כאשתו, ולכן אחותה או אמה הם חייבי כריתות לגביו. שואלת הגמרא, וסבר רבי עקיבא שהנושא קרובת חלוצתו הוולד ממזר, והאמר ריש לקיש על המשנה בדף מ"א, כאן שנה רבי שאחות גרושה זה איסור מדברי תורה, אבל אחות חלוצה זה איסור מדברי סופרים. אז למה אמר רבי עקיבא שהנושא קרובת חלוצתו הוולד ממזר? והרי זה רק איסור מדברי סופרים ולא מדברי תורה. מתרצת הגמרא, תני תשנה במקום קרובת חלוצתו קרובת גרושתו. והכנה ממסתברה, וכך גם מסתבר לומר דקטני סייפה, שהרי בסוף המשנה כתוב ומודים בנושא קרובת גרושתו שהוולד ממזר, והיא אמרת בי שלמה. ואם אתה אומר אי רבה, שהמשנה דיברה על כך קודם לפי התיקון שאמרנו שמדובר על קרובת גרושתו, אז היינו דקטני, אז זה הסיבה שנוקטת המשנה את הלשון ומודים. אלא היא אמרת לא אי רבה, אבל אם תאמר שהמשנה לא דיברה על כך קודם, מהי המשמעות של המילה ומודים? ומכאן הוכחה שאכן צריך לתקן ולהגיד במשנה קרובת גרושתו. דוחה הגמרא את ההוכחה הזאת ואומרת, ודילמה ואולי הקמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו דיש ממזר מחייבי קריטות. וכך צריך להסביר את כוונת המשנה, שאף אגב שנחלקו חכמים על רבי עקיבא לגבי דין הוולד בחייבי לוין, הם כן מודים בחייבי קריטות שהוולד ממזר. כך שהמילה מודים לא מתייחסת למקרים שנאמרו קודם, אלא היא מתייחסת לעיקרון בו הם נחלקו על חייבי לוין לעומת חייבי קריטות. מקשה על כך הגמרא, אבל הקטני ללקמן, הרי יש משנה בהמשך שאומרת את זה במפורש, וזהו ממזר כל שאר בשר שהוא באיסור לב של בלא יבוא. זה דברי רבי עקיבא. לעומת זאת רבי שמעון התימני אומר, כל שחייבים עליו קרת בידי שמיים, ומסיים את המשנה והלכה כדבריו. ולכן לא ניתן להסביר שמשמעות המילה מודים במשנה שלנו זה שחכמים באו לומר שיש ממזר מחייבי קריטות, ומכאן הוכחה שמה שכתוב מודים זה אכן לגבי קרובת גרושתו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה קסתים לנתנה כרבי שמעון התימני, אולי מה שכתוב ומודים זה לא הוכחה שצריך לומר קרובת גרושתו, אולי רצה התנה לסתום לנו כשיטת רבי שמעון התימני. דוחה את זה הגמרא ואומרת, אם כן ליתני שאר חייבי קריטות, שבהם דיבר רבי שמעון התימני, קובעת גרושתו באופן ספציפי, למה לי לשנות את זה במשנה? אלא שמה מינה בהכרח שאיירה בה, שאכן דובר בה קודם. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמה אולי לעולם לא איירה בה. ברישה של המשנה רבי עקיבא אכן לא דיבר על קרובת גרושתו. ואיידה דתנא, ואגב ששנה רבי עקיבא מחזיר גרושתו ונושא חלוצתו וקרובת חלוצתו, ועל שלוש המקרים האלה רבנן חלקו על רבי עקיבא, תענינמי, לכן שנינו גם את המקרה של קרובת גרושתו, שבה חכמים מודים לרבי עקיבא שהוולד ממזר. ולפי ההסבר הזה, לא משנים את הנוסח במשנה של קרובת חלוצתו, וממילא חוזרת השאלה, הרי מדובר על איסור מדברי סופרים, אז למה רבי עקיבא אומר שהוולד ממזר? ומכוח השאלה הזאת, אלא אומרת הגמרא, קרובת חלוצתו לרבי עקיבא, אכן הווה הוולד ממזר. ואמר על כך רבי בר אבא בשם אמר רבי יוחנן, היינו תם עד רבי עקיבא, דאמר קרא, שהרי לשון הפסוק, בית חלוץ הנעל, שהכתוב קראו ביתו, שהתורה מכנה את החלוצה בלשון של ביתו, דהיינו אשתו. וזו הסיבה שהוולד ממזר. אמר רבי יוסף, אמר רבי שמעון ברבי, הכל מודים במחזיר גרושתו, הפכנו דאב שהוולד פגום לכהונה. ואם היא ילדה בת ולא בן, אז אותה בת פסולה לכהונה כדין חללה. ושואלת לכך הגמרא, מה הכוונה של הכל מודים? עונה הגמרא שהכוונה היא לשמעון התימני, דאף אגב דאמר שמעון התימני שאין ממזר מחייבי להבין. בכל זאת, נהי, אמנם דממזר לא אהבי, אבל פגום מי אהבי. שאומנם הוא לא ממזר, בכל זאת הוא פגום לכהונה. והמקור לדבר הוא מקל וחומר מאלמנה. באופן הבא, ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל? שהרי אסורה רק לכהן גדול ולא לכהן אדיוט, בכל זאת בנה פגום, כפי שאמרה התורה, ולא יחלל זרעו. אז זו הגרושה שאיסורה שווה בכל, גם בכהן גדול וגם בכהן אדיוט, אינו דין שבנה פגום. דוחה הגמרא, איקה למפרח, יש לפרוח את הקל וחומר באופן הבא, מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת, שהרי אם מת הכהן הגדול, אותה אלמנה אסורה אפילו לכהן אדיוט, שפסלה זה הכהן הגדול בביאתו ועשה חללה, דכתיב לא יחלל זרעו. ומזה שכתוב לא יחלל ולא כתוב ולא יחל, לומדים שיש שני חילולים, אחד לה ואחד לזרעו. שכך מפורש בגמרא בקידושין, שאם בת כהני פסלה עצמה מן היכול תרומה, מה שאין כן במחזיר גרושתו, שאין היא עצמה מתחללת, שהרי אין ביאת הכהן פוסלת אותה, שהרי היא כבר פסולה על הכהן משעת הגירושין, שהרי הלכה והתחתנה עם איש אחר, והיא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. ועוד דחייה נוספת לדברי רבי יוסף, שכתוב בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא תמאה, כי תואבה היא. ומהמיעוט של המילה היא, לומדים שהיא תואבה ואין בניה תואבין. זאת אומרת שהוולד לא פגום לכהונה. ועוד דחייה שלישית לדברי רבי יוסף, תניה ששנינו בתוספתא, המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו, רבי עקיבא אומר, אין לו בה קידושין, כי סובר רבי עקיבא שאין קידושין תופסים בחייבי להבין, וממילא ואינה צריכה המנו גט, והיא פסולה לכהן כי היא נחשבת זונה, וולדה פסול, שהרי הוא ממזר לשיטת רבי עקיבא, וכופים אותו להוציא, וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, יש לו בקידושין וצריכה המנו גט, והיא כשרה וולדה כשר. עד לכאן לשונות תוספתא, ומדייקת הגמרא, למן, כנגד מי כתבה המשנה שוולדה כשר, לאו לכהונה? וזה בניגוד למה שאמר רבי יוסף, שהוולד פגום לכהונה. ברוכה הגמרא, לא חייבים להאמין שמדובר שהוא כשר לכהונה, אפשר להאמין שהכוונה שהוא כשר לקהל. דהיינו שהוא לא ממזר. בקשה הגמרא, אי הכי, אם נסביר כך, אז כשהתוספתא אמרה לאמא, היא כשרה למן, כלפי מי זה נאמר? אילא אמא שאם תאמר הכוונה שהיא כשרה לקהל, הרי זה פשיטה. כי האם יעלה על דעתך לומר משום דזניה איפסלה לקהל? האם משום שהיא זינתה? היא תהיה פסולה מלבוא בקהל? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהכוונה שהיא קשרה לכהונה. ומדהי הסברת שהכוונה שהיא קשרה לכהונה, ולדה נמי תסביר שהוא קשר לכהונה. דוחה הגמרא ואומרת, מי דאיריה? האם בהכרח יש קשר בין שני הדברים? הכדאיתא והכדאיתא. על האמא נאמר שהיא קשרה לכהונה, ועל הוולד שלה נאמר שהוא קשר לבוא בקהל. אבל לכהונה הוא פגום. וסייעת על הדבר, אחי נמי מסתברא, גם מסתבר לומר כך. דקטני רישא, שהרי בראש התוספתא בשיטת רבי עקיבא נאמר שהיא פסולה וולדה פסול, והלשון של היא פסולה למען כלפי מי זה נאמר? אלא אם תאמר שזה נאמר לעניין שהיא אסורה לבוא לקהל, האם משום דזניה איפסלה לקהל? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שמה שנאמר שהיא נפסלה זה לכהונה. אבל מצד שני, מה שאמר רבי עקיבא וולדה פסול למען כלפי מי זה נאמר? אלא אם תאמר שכוונה שהוא פסול לכהונה הלקהל כשר, אבל מותר לו לבוא בקהל. כי הביטוי שהוא פסול הוא כמו הביטוי שאימא שלו פסולה, זה לא ייתכן, שהרי אמר רבי עקיבא, הוולד ממזר. אלא פשיטה, שלגבי הוולד שהוא פסול, הכוונה שהוא פסול לקהל, ומכאן הוכחה, ומדרישא הכדאיתא והכדאיתא, סיפא נמי הכדאיתא והכדאיתא. שכמו שברישא בדברי רבי עקיבא, פסול האימא הוא לגבי כהונה ופסול הוולד הוא לגבי לבוא בקהל, כך גם בסיפא, בדעת חכמים, שהאימא כשרה לכהונה והוולד כשר לבוא בקהל, אבל לכהונה הוולד פגום. עד לכאן דחינו את הראייה השלישית כנגד דברי רב יוסף, וחוזרת עכשיו הגמרא לראייה השנייה כנגד דברי רב יוסף, שדייקנו מלשון הפסוק, היא תועבה ואין בניה תועבין, שהיא תועבה נמי, גם לגבי ההוכחה הזאת, היא תועבה ואין צרתה תועבה, ניתן לדייק, אבל בניה כן תועבין. כך שגם ההוכחה השנייה כנגד דברי רב יוסף נדחתה. אלא ההוכחה הראשונה כנגד דברי רב יוסף, שלמדנו את הקל וחומר מאלמנה, ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל בנה פגום, אז זו דהיינו מחזיר גרושתו שאיסורה שווה בכל אינו דין שבנה פגום. ועל כך אומרת הגמרא, קשיה, יש קושיה בדבר, שהרי פרחנו מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת. ומכוח קושיה הזאת, אלא אומרת הגמרא, היא איתמר הכי איתמר. כך כנראה אמר רב יוסף את דבריו, שאמר רב יוסף אמר רבי שמעון ברבי, הכל מודים בבעל חייבי קריטות שהוולד פגום, ולא שהכל מודים במחזיר גרושתו שהוולד פגום. הוא שואל את הגמרא, מן הכל מודים? למי התכוון רב יוסף? עונה הגמרא, רבי יהושע, שהוא אומר במשנה בדף ממתת, שאין ממזר אלא מחייבי מיתות. דהיינו רק מאיסור ערווה, שיש על כך עונש של מיתת בית דין. דאף על גב דאמר רבי יהושע, אין ממזר מחייבי קריטות. נאי, בכל זאת, דממזר לא הווי. פגום יהווי, וכן, עכשיו פגום לכהונה, והמקור לכך מקל וחומר מאלמנה, ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל? בנה פגום, אז זו שאיסורה שווה בכל. שהרי לא מדובר פה על איסור שמתייחס רק לכהנים, אלא לאיסור ששווה בכל העם, אז אינו דין שפנה פגום? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת? וזה דין ביוחד באלמנה שבאה לה כהן גדול. החנמי נענה כאן גם, אותה אישה שאיסורה שווה בכל, כיוון שבעלה עשה הזונה, ופסל אותה לכהונה. ומהסיבה הזאת הכל מודים, כולל רבי יהושע, שמי שבא על חייבי קריטות שהוולד פגום. ואומר רש"י, שבשלב הקודם לגבי מחזיר גרושתו, לא יכולנו לתרץ באותו אופן, שכיוון שהוא בעל את הגרושה שלו, עשה הזונה, כי זר שביעתו פוסלת אותה מתרומה, זה רק זר אצלה מעיקרה. זאת אומרת, זר כזה שהיה אסור עליה מעולם. מה שאין כן במקרה של מחזיר גרושתו, שהוא לא היה זר אצלה מעיקרה, שהרי בניסויים הראשונים הייתה מותרת לו. עד לכאן דף מ"ד. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את רבי שמעון התימני. הוא היה תלמידם של רבי יהושע בן חנניה, רבי עקיבא ורבי טרפון, היה לאחד החכמים החשובים ביותר בסנהדרין ביבנה, ובין המועטים שהיו בקיאים ב-70 שפות. ישנה מחלוקת בנוגע למוצא שלו, בשל אפשרויות שונות של ניקוד המילה של הכינוי תימני. האם יש לנקד את זה תימני, כלומר מתימן, או תימני, שהכוונה שהוא הגיע מתימנה שבחבל ארץ יהודה בארץ ישראל, שהזיהוי המקובל כיום של העיר תמנה זה עם תל בטש, שזה תל קדום באזור השפלה, סמוך לקיבוץ צורעה. לפי היבץ נראה שהיה זה חכם מתימן, ודוקטור משה גברה כותב כי יש סמך לדבריו, כי אם הוא היה בן העיר תמנה, אז היו קוראים לו שמעון איש תמנה, כמו חכמים אחרים שהתקנו על שם עירם, כמו אנטוגנוס איש סוכו שבא מהעיר סוכו, יוסף בן יועזר איש צרדה שהגיע מהעיר צרדה, יוסף בן יוחנן איש ירושלים שכמובן בא מהעיר ירושלים. לעומתם, חכמים שבאו מחבל ארץ ולא מעיר ספציפית, כונו כמו שמעון התימני, לדוגמה נחום המדי, הלל הבבלי, רבי יוסי הגלילי, ניתאי הארבלי. רש"י לעומת זאת כותב שהוא היה מתימנה, ויש לכך שני נימוקים. הנימוק הראשון, שתימן המודרני כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא לא אותו חבל ארץ שחכמים קראו לו תימן. בנוסף, בכתב יד קאופמן של המשנה במסכת תענית יש ניקוד תימני, מה שמתאים גם לנוסח שגורס תבני, שכן העיר תבנה היא העיר תימנה המקראית.